today, so it was Osha Shuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוהי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שלישי י' במרחשוון תשפ', מסכת נידה, דף ח'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש, ונושאים את תפילת בית המדרש מיסודו של התנה, רבי נחוניה בן הקנה. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה. וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי עד דוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול דף יוטט במסכת נידה. נתמצת כעת בקצרה את אשר למדנו בדף יוטט. אמרה המשנה, חמישה דמים טמאים באישה, האדום השחור כקרן קרקום, כזווית גן שקרקום גדל שם, כמימי אדמה, כיין אדום המזוג במים, ואם הוא כמימי טלטן או כמימי בשר צלי, מועל היוצא ממנו, בית שמיים מטמים ובית הלל מטהרים, והירוק, הקוויה בין מהלל אל מטמא וחכמים מטהרים. ולרבי מאיר אם אינו מטמא משום קטם, מטמא משום משקה, ולרבי יוסי לא משום זה ולא משום זה. איזה הוא אדום כדם מכה, שחור כחרת, שחור יותר מחרת, טמא. דיה נדחתה מריתו מחרת טהור, כקרן קרקום, כעלינה ברורים במראה הדמומית יותר מחבריהן, כמימי אדמה מבקעת בית קרם, ונותנה בכלי ונותן שמיים עד שיהיו המים צפין על האדמה. כמזוג, שני חלקים מים ואחד יין מיין השרוני. אמרה הגמרא, המקור שיש דם טהור באישה ולא כל דם של הטמא. אמר רבי חמא בר יוסף בשם רבי יושעיה, מדכתיב כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם. כשחולקים הסנדרין והזקן ממרא, בין דם טהור לדם טמא. כי בישלמה מה שנאמר בין נגע לנגע, אפשר לפרשו בניגי אדם, בניגי בגדים, בניגי בתים. ואף שכולם טמאים, יש לפרש שנחלקו בניגעי אדם במחלוקת של רבי יהושע וחכמים, ששנינו במשנה עם בהרת קדמה לשיער לבן טמא, ועם שיער לבן קודם לבהרת האור. ואם הוא ספק לחכמים טמא אל רבי יהושע, כהה, ופרש רבה הכוונה טהור, כנגע שכהם הריתו בשבוע של ההסגר שהוא סימן טהרה. בניגעי בתים, חלק הזקן ממרא על הסנדרין במחלוקת רבי אלעזר ברבי שמעון, וחכמים, דתנן רבי אלעזר ברבי שמעון אומר לעולם אין הבית טמא עד שיראה, כשני גריסים על שני אבנים, בשני קטלים שבקרן זווית גריס לאורך ולרוחב בכותל זה וגריס בכותל זה, אורכו כשני גריסים ורוחבו כגריס. בניגי בגדים, חלק הזקן ממרא על הסנדרין במחלוקת רבי יונתן בן נפתולומוס וחכמים, שנינו בברייתא רבי יונתן בן נפתולומוס אומר, מניין לצרעת שפרחה בכל הבגד שהיא טהורה, נאמר קרחת וגבחת בבגדים ונאמר קרחת וגבחת באדם. מה להלן פרח בכולו טהור? אף כאן פרח בכולו טהור, אבל לגבי בין דם לדם, אם אין דם טהור, אין לנו לפרש בין דם טמא לדם טמא, כיוון שאין בה מחלוקת. על כורחה שיש דם שהוא טהור. ומניין שדווקא חמש מרות אלו טמאים, אמר רבי אבאו מדכתיב, והיא גילתה את מקור דמיה. וטהרה ממקור דמיה. הרי כאן ארבעה והחמישי פירש רב חנינה, שדם שחור הוא אדום אלא שלקה. וכן שנינו בברייתא שחור כחרת עמוק מכאן טמא. דייה מכאן אפילו הוא שחור ככחול טהור, כיוון שאינו שחור כחרת. שחור זה לא מתחילתו הוא משחיר, אלא כשנעקר מן הגוף לוקה ומשחיר. משל לדם מכה, שמי שנעקר הוא משחיר. בית שמאי שהוסיפו כי מימי טלטן יש לפרש את שיטתם בשני אופנים. א', שנחלקו על הדרשה הקודמת, וב', מימי טלטן הם כשחור שאדום הוא אלא שלקה. מה ששנינו במשנה שבית הלל מתארים כמימי טלטן ובשר הצלי, גם תנא קמא סבר שאין לנו אלא חמישה מיני דמים, אלא שלשיטתו זה ספק ולבית הלל תיאורים בוודאות. עקביא בן מהלל שהוסיף שירוק טמא יש לפרש את שיטתו בשני אופנים, א' שאינו סובר את הדרשה של דמי הדמיה, שיש ד' מיני דמים בלבד, ב' שסובר שדהוי כשחור שאדום הוא לשלקה. ולחכמים, טהור בוודאי ולתנא קמא טמא מספק. שנינו במשנה שרבי מאיר אומר, שאם אינו מטמא משום כתם, מטמא משום משקה. מה הביור של הדברים? רבי יוחנן פירש, שרבי מאיר סבר כי עקביא בן מהלל, שדם ירוק טמא, והוא בא לומר שאף אם תמצא כתם ירוק על בגדה, אינה טמאה משום שתולים שלא בא מגופה כיוון שלא שכיח, ומכל מקום במקום שראתה מגופה, תטמא כיוון שדמו. על זה מקשה הגמרא שאם כן היה לו לומר מטמא משום רואה. תירוץ נוסף, הסבר נוסף, שרבי מאיר סובר שאף אם ראתה, אינה טמאה כחכמים, וכך אמר, שאף אם תאמר שאם ראתה דם ירוק מתחילה לא נטמאת משום רואה, מכל מקום אם ראתה דם אדום וחזרה וראתה דם ירוק, אם נגעו אדם וקהילים וטהרות באותו דם, יטמאו כדין רוקה ומימי רגליה, ולמה תיארתם אותו לגמרי? ואילו חכמים סוברים שלא למדו מרוק, אלא מה שדומה לרוק שמתעגל, דהיינו מתאסף תחילה ואחר כך יוצא. מה שאין כן דם, בין טמא בין טהור אינו מתעגל ויוצא, אלא נוטף ויוצא ראשון ראשון. על זה הקשתה הגמרא, אם כן, מה סברת רבי מאיר? הסבר שלישי בדברי רבי מאיר, גם לשיטתו אינו מטמא כלל, וכוונתו שיכשיר את הזרעים כמשקה, שאם ייגע בו השרץ לאחר מכן נטמא. ואילו חכמים סוברים שאינו מכשיר, כיוון שאינו דם חללים, דהיינו דם שהנפש יוצאה בו. ולעניין הכשר צריך משקה דכתיב, ואשר יבוא עליו מים יטמא, וכל משקה אשר ישתה. כלומר, או שיבוא על האוכל כל משקה אשר ישתה. וטעמו של רבי מאיר שמכשיר זה מגזירה שווה. נאמר בשיר השירים של החייך פרדס רימונים, דהיינו דם נידה שלוח מן האישה, ונאמר ושולח מים על פני חוצות. מה מים מכשירים? אף דם נידות מכשיר, וחכמים סוברים שאין אדם דן גזירה שווה מעצמו. שנינו במשנה שדם אדום היינו כדם מכה. לרב יהודה בשם שמואל היינו כדם שור שחוט ולא אמר כדם שחיטה, משום שרצה לומר דווקא כדם תחילת הקאה של סכין ולא ככל דם השחיטה שמשתנה והולך. לאולה כדם היוצא מציפור חיה על ידי מכה. יש להסתפק עם כוונתו חיה להפוקי שחוט או חיה מלשון בריאה להפוקי כחושה. נשארה הגמרא בתיקו. לזה יראה בשם רב חנינה כדם מאכולת של ראש. מה ששנינו אישה הרואה כתם בבגדה, אם הרגה מאכולת תולה בה, צריך לפרש הכוונה דווקא למאכולת של ראש. ולא כל מאכולת, מאכולת הכוונה קינה, שאינה דומה לדם נידות. לאמי ורדינה, שהיה נהה כברת בשם רבי אבאו, כדם אצבע קטנה של יד שנגפה וחייתה וחזרה ונגפה. ודווקא של בחור בן 20 שלא נשא אישה. ומה שאמרו שאישה תולה כתמה בבנה ובבעלה, אם יש בהם דם מכה, שמה נטף עליה כששוכבים יחד, אז בנה משכחת לה שלא נשא אישה. ובעלה פירש רב נחמן בר יצחק באופן שנכנסה לחופה ולא נבעלה. לרב נחמן מדובר בדם הכזב, ומה שנאמר במשנה מעשה שתלה רבי מאיר, כתם בקילור, שעושים להעיר את העיניים שהוא אדום, כיוון שנתעסקה בו, וכן רבי תלה בבשר שקמה, אף שקילור אינו אדום כל כך, וכל האמוראים הללו דייקו בין דם לדם כדי שיהיה אדום חזק. אז צריך לומר שלא דיברו אלא בשער דמים. זהו מוריי ורבותיי התמצות שלנו, על דף יוטט, במסכת נידה, ונשלים את פרק השינון, הסיכום והחזרה עם מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור בדף יוטט. השאלה הראשונה הייתה, אילו הם מראות אדמים הטמאים? והתשובה, האדום השחור כקרן הקרקום, כמימי אדמה וכמזוג, ולבית שמי אף כמימי טלטן וכמימי בשר צלי, ולעקביה גם הירוק. שאלה שנייה, מה הפירוש כקרן הקרקום אומר רשי? או כנוגה זיו קרקום, או כזווית גן שקרקום גדל בו. שאלה שלישית, מה דין נגע שספק אם הבארת קדמה בו שהשיער הלבן קודם? התשובה לרבנן תמה ולרבי יהושע טהור. שאלה רביעית, כיצד יש לבית שמי ולעקביה יותר מדלת מינים טמאים? והתשובה, או שאינם דורשים דמיה דמיה, או שהמינים שהוסיפו הם צבע אדום של הקה. שאלה חמישית, למסקנה במנך לקור רבנן ורבי מאיר בעניין דם הירוק? והתשובה, רבי מאיר סבר שגם לשיטתם צריך דם ירוק להיות כמשקה שמכשיר לקבל תומה מפני שדורשים גזירה שווה, שילוח שילוח. ולחכמים, אין אדם דן גזירה שווה מעצמו. השאלה האחרונה על דף יוטט, מה הפירוש אדום כדם המכה והתשובה? לרב יהודה כדם שור שחוט, לאולה כדם ציפור החיה, לזעירי כדם מאכולת של ראש, לרבי אבאו כדם אצבע קטנה של יד, של בחור עד גיל 20 שלא נשא אישה, ממכה שנגפה וחייתה וחזרה ונגפה, ולרב נחמן כדם הכזה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו מדפינו היומי אתמול. דף יוטט במסכת נידה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע י' במר חשבן תש"פ. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף חף, הדף ה-20 במסכת נידה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף יוטט עמוד ב' בשורה הראשונה בעמוד, בנקודותיים ומן המילים הירוק עקביה בן מהללל מטמא. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא בדף יוטט עמוד ב' שנינו במשנה הירוק עקביה בן מהללל מטמא. מבררת הגמרא את טעמו, שואלת הגמרא ולייטלה לעקביה דמיה דמיה הרי כאן ארבעה, וכי עקביה בן מהללל אינו סובר את מה שנתבהר להיל, שהלימוד לרבות ארבעת מיני הדם ששנת הנקמה זה ממה שנאמר פעמיים בתורה את המילה דמיה, ואם כן הרי נתמעטו מכך כל שאר מיני הדמים, ואיך עקביה בן מהללל מטמא את הדם הירוק. ותרץ את הגמרא היא בית אימה לייטלי, אם תרצה תוכל ליישב ולומר שעקביה בן מהללל לא סובר שיש למעט מהמילה דמיה, דמיה, דם ירוק, לפי שדם זה נתרבה מפסוק אחר. היא בית אימה אם תרצה תוכל ליישב זאת שלעולם איטלי, גם עקביה בן מהללל סובר שאין לרבות אלא ארבעה צבעי אדום שהם טמאים, והטעם שהוא טמא גם דם ירוק, משום מי לא אמר רבי חנינה, ואם רבי חנינה לא אמר שהטעם שהשחור טמא זה משום שהדם השחור אדום הוא, היה מתחילתו אדום, אלא שלקה לאחר שיצא מן הגוף והשחיר. אם כן, החנמי גם כאן יש לומר, הדם הירוק אדום היה מתחילתו, ומילקה ודלקי, אלא שלקה ונעשה ירוק לאחר יציאתו מגוף האישה. ונשאלת השאלה, אם כן, מהי סברת חכמים המתארים? כי הרי דוחק לפרש שנחלקו במציאות וסוברים שהירוק אינו אדום שלקה, ויש לומר שהדם הירוק כבר נעקר לצבע זה לפני שנעקר מגוף האישה. חכמים מתארים מפני שסוברים שהקובע הוא הצבע שיש לו לדם בשעת העקירה. ועקביה בן מהללל מטמא מפני שסובר שהקובע הוא הצבע שהיה לו לדם בתחילת יצירתו. כך מסביר המי נידה. אומרת הגמרא שנינו במשנה הירוק עקביה בן מהללל מטמא וחכמים מתארים. מבררת הגמרא במחולקים חכמים על תנא קמא. שואלת הגמרא הרי שיטת חכמים היינו היא זו שיטתו של תנא קמא שהובאה במשנה שאמר שרק חמישה דמים טמאים באישה. משמע מזה שהדם הירוק טהור הוא. אם כן, במה חולקים חכמים על שיטתו? גם חכמים אומרים שהירוק טהור. מתרץ את הגמרא איכא בעיניי הוא לתלות. יש הבדל בין השיטות לעניין לתלות. כלומר, אם האישה נגעה בתרומה או בקודשים לאחר שראתה דם בצבע ירוק, אז לשיטת תנא קמא הם נטמאו מספק הטהרות, ואינם נשרפים וגם אינם נאכלים. לשיטת חכמים הרי הם טהורים לגמרי, ומותרים גם באכילה, ולשיטת עקביה בן מהללל הרי הם טמאים לגמרי ונשרפים. אומרת הגמרא עוד שנינו במשנה, אמר רבי מאיר, אם אינו מטמא משום כתם, מטמא משום משקה. מבארת כעת הגמרא את שיטת רבי מאיר. אמר רבי יוחנן, ירד רבי מאיר לשיטת עקביה בן מהללל וטימא. כלומר, רבי מאיר עצמו סובר כשיטת עקביה בן מהללל, והוא מטמא אישה שראתה דם ירוק משום טומאת נידה, ואפילו אם ראתה רק כתם ירוק על בגדה בלבד. ומה שאמר, אם אינו מטמא משום כתם, מטמא משום משקה, זה לשיטת חכמים בלבד. ומבארת הגמרא את דברי רבי מאיר. ומכאן עד סוף הסוגיה, זה לא דברי רבי יוחנן, אלא דברי הגמרא נוסעת ונותנת בביור דברי רבי מאיר לפי דברי רבי יוחנן. אומרת הגמרא ואחי כאמר לו לרבנן, כך אמר להם רבי מאיר לחכמים שאמרו שהדם הירוק טהור הוא לגמרי. לשיטתי, גם אם מצאה אישה כתם ירוק על בגדה, טמאה היא. שכן דעתי היא שאין הבדל בין דם ירוק לדם אדום כלל. אבל גם אתם החולקים עליי בדבר הזה נהי, אף אמנם דאיכא דכמשכחת כתם ירוק אמנה, באופן שהאישה מצאה כתם בצבע ירוק על בגדה, לא מתמיתו, אינכם מתמים אותה, לפי שמאחר שאינו מצוי שיהיה לאישה דם ירוק, תולים שכתם זה לא בא מגופה. ותוסות בדיבור המתחיל ירד מפרשים שאויל ודם ירוק אינו מטמא אלא מדי רבנן, לפיכך לא החמירו בו בכתם. אבל איך דקחזיה דם ירוק מגופה תטמא? אבל באופן שראתה דם ירוק היוצא מגופה, מדוע אינכם מטמאים אותה? שהרי אין לתלות שדם זה בא ממקום אחר. דוחה הגמרא את הביור הזה בדברי רבי מאיר ומקשה, יחי, אם כך שרבי מאיר מקשה לחכמים שיתמו את האישה משום נידה, לא היה לו לומר להם אם אינו מטמא משום כתם, מטמא משום משקה. לא זה הלשון שהוא היה צריך לנקוט, אלא היה צריך לומר מטמא משום רואה מבא אלי. היה לו לומר להם אם אינו מטמא משום כתם, מטמא משום רואה. כלומר, שאם ראתה דם היוצא מגופה, בצבע ירוק, תהיה טמאה. מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא ביור אחר בדברי רבי מאיר. אלא אחי כאמר לו, כך אמר רבי מאיר לחכמים הסוברים שדם ירוק אינו מטמא כלל. נהי איכא דכחזיה דם ירוק מעיקרא לא מטמיתו. אף אמנם שבאופן שבתחילת ראייתה היא ראתה דם ירוק בלבד אינכם מטמאים אותה, משום שאתם סוברים שדם ירוק אינו דם. ומה שהוא אמר להם, אם אינו מטמא משום כתם פירושו שאינו מטמא כשאר צבעי דם שכתמם טמא. מכל מקום, איך דחז ידם אדום, באופן שמתחילה ראתה דם אדום ונטמאה, והדחז ידם ירוק, ולאחר מכן בעודה טמאה מחמת הדם האדום, ראתה גם דם ירוק, ואדם או כלים או טהרות נגעו באותו דם ירוק, תטמא אותם מדדעה והמשקה זב וזבה, כמו שמצינו בדין של רוק ומי רגליים היוצאים מן הזב ומן הזבה, שהם מתמים את הטהרות ומדוע אתם מתארים אותו לגמרי. ודנה הגמרא עכשיו ומבררת את סברת חכמים ורבנן, רבנן הסוברים שאף דם ירוק היוצא בימי תומתה אינו מתמא את הטהרות שנגעו בה, הם סוברים שרק משקה שהוא דום ידי רוק, דומה לרוק מתמא, כלומר מה רוק שמתעגל ויוצא, כשם שרוק אינו יוצא מעט מעט מן הגוף אלא בתחילה מתאסף הוא בפה, ואחר כך יוצא והוא מתמא, אף כל משקה שמתעגל ויוצא מתאסף במקום שנוצר ואחר כך יוצא מתמא. להפוק אי להוציא דם האישה, דאין מתעגל ויוצא אינו מתאסף, אלא כל מעט דם שנוצר נוטף ויוצא מיד לחוץ, שאינו מתמא. פירוש הדברים שאויל ומה שרוקו של זב מתמא מפורש בתורה, לפיכך גם מה שנתרבו שאר משקים מן הדרשה הזו אינו אלא במשקים אדומים לרוק. מקשה הגמרא יחי, אם אכן כך הוא הביור בדברי רבי מאיר, קשה. שפיר כאמרי לי רבנן לרבי מאיר, הרי חכמים השיבו תשובה טובה לרבי מאיר ומדוע חלק עליהם. אלא מבארת הגמרא ביור אחר בדברי רבי מאיר, אלא אחי כאמר לו, אלא כך אמר להם רבי מאיר לחכמים. אף שלשיטתכם אדם הירוק אינו מתמא את האישה משום נידה, מכל מקום להביא יחשב כמשקה להכשיר את הזרעים, שאם ייגש שרץ בזרעים, לאחר שאדם הירוק נגע בהם יתאמו. ומדוע אתם מתארים אותו לגמרי? אבל חכמים סוברים שדם ירוק אינו מתמא ואף אינו מכשיר את הזרעים. וכוונת טענתו של רבי מאיר היא, שאין אוכל מקבל טומאת שיבוא עליו מים או אחד משיבת המשקים שהם טל, מים, יין, שמן, דם, חלב, דבש, דבורים. כך גם אם יבוא דם ירוק, הוא יכשיר לקבל טומאה. ורבנן, מבררת הגמרא את סברת חכמים, חכמים הסוברים שדם ירוק היוצא מן האישה אינו נחשב אפילו כמשקה להכשיר טעמם, משום דבעינן צריך דם חללים ולקה ואין, כלומר שרק הדם הדומה לדם חללים, לדם הרוגים, כלומר שהנשמה יוצאת בו, מכשיר זרעים לקבל טומאה, אבל דם נידות שאין הנשמה יוצאת בו, אינו מכשיר. פירוש הדברים, הועיל והכשר אוכלין, אינו אלא על ידי מים ומשקה, לכך אינו ראוי לזה, אלא מה שמבואר בפסוק שהוא משקה. ובתוספתא במסכת שבת דרשו שאדם נקרא משקה ממה שנאמר בברכת בלעם, ודם חללים משתה, ולפיכך אמרו כאן שרק דם חללים, כלומר, דם שהנפש יוצא בו הוא משקה, ולא דם נידות שאין הנפש יוצא בו. מקשה הגמרא יחי, אם אכן כך הוא טעמם של החכמים שנחלקו על רבי מאיר, שפיר כאמרי לרבנן לרבי מאיר, הרי חכמים אמרו תשובה טובה לרבי מאיר, ומדוע הוא חולק עליהם? אלא מביאה הגמרא טעם אחר לשיטת רבי מאיר, אלא אחי כאמר לו, אלא כך אמר להם רבי מאיר לחכמים. אלפוה בגזירה שווה, תלמדו בגזירה שווה דין זה שדם ירוק של האישה מכשיר לקבל טומאה, שכן, כתיב אחא נאמר כאן בשיר השירים פרק ד' פסוק י' ג' בפסוק העוסק בשפחו של עם ישראל, שלחייך דם נידות השלוח מן האישה פרדס רימונים. הרי הוא כפרדס זה שנועלים אותו לשומרו, כך בנות ישראל אחר שרואות דם, נועלות פתחי נידותן מלהיזקק לבעליהן. וכתיב אתם נאמר בספר איוב פרק ה' פסוק י' בדברי חברי איוב ששיבחו לו את מעשה הקדוש ברוך הוא, הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות. הרי שנאמר לשון שילוח גם בדם נידה וגם במים. ויש ללמוד מכך שכשם שמים מכשירים לקבל טומאה, כך דם נידות מכשיר לקבל טומאה. ונשאלת השאלה כיצד ניתן ללמוד בגזרה שווה הזו לגבי דם ירוק, הרי משמעות הפסוק היא שכמו שהפרדס נעול כך בנות ישראל נועלות פתחן בשעת נידתן מלהיזקק לבעליהן. אם כן הרי מדובר בדם שמתמא את האישה ולא בדם ירוק שהוא טהור לדעת רבנן. ויש לומר שמה שדם טמא מכשיר נלמד בגזרה שווה אחרת, כמו ששנינו בתוספתא במסכת שבת, מניין לדם נידה שהוא משקה לעניין הכשר, שנאמר לגבי יולדת וטהרה ממקור דמיה, ונאמר בנבואת זכריה לעניין מה שעל העתיד לבוא, יפתח השם נחל מים בירושלים, ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד וליושבי ירושלים לחטאת ולנידה. מבארת עכשיו הגמרא את סברת חכמים ורבנן הסוברים שדם הירוק אינו מכשיר הטעם, שאינם דורשים את הגזרה שווה הזו, משום דאדם דן קל וחומר מעצמו אף שלא קיבלו מרבו, ואין אדם דן גזרה שווה מעצמו אם לא קיבלה מרבו בהלכה למשה מסיני, וכיוון שלא קיבלו רבנן את הגזרה שווה הזו מרבם, לכן לא דרשו זאת. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי יוסי אומר לא כך ולא כך, כלומר הדם הירוק אינו מתמא משום דם נידה וגם אינו מכשיר לקבל טומאה. מבארת הגמרא את דברי המשנה ומקשר, היא דברי רבי יוסי היינו תנא קמא, היא שיטתו של תנא קמא, כלומר החכמים שחלקו על הקוויה בין מהללאל במשנה ותיארו גם כן דם ירוק, ונקראים תנא קמא לגבי רבי יוסי. אז מה הוסיף רבי יוסי על זה? מתרצת הגמרא, אכן אין כאן שיטה חדשה, אלא אקא משמלן, התנא בלש, מיינו בזה, מן תנא קמא, רבי יוסי, מי הוא התנא קמא? כלומר, מי הם החכמים שהובאו בתחילה? רבי יוסי. ובתחילה שכח התנא ולא הזכיר את שמו, ולכך כשנזכר, חזר והזכיר את שמו. כך מסבירה שהיא במסכת חולין דף קוף דלת. אילו הרמב"ן כותב שבכוונה שנו אותו מתחילה בשם חכמים כדי ללמד שההלכה כמותו. והטעם שהמשנה ביארה לנו את שמו, משום שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. ובאבות פרק ו' משנה ו' הוכיחו דבר זה ממה שנאמר באסתר כשסיפרה למלך על מזימת בקטן ותרש. ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, שמחמת שסיפרה את הדבר בשם מרדכי נתגלגל הדבר וציווה המלך להלביש את מרדכי בבגדי מלכות ולהרכיבו על סוס המלך ברחוב העיר, וזו הייתה התחלת גאולת היהודים מצרת המן. כותב החתם סופר במסכת חולין דף קוף דלת, שפירוש כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם הוא, שהזכות הזאת שאמר דבר בשם אומרו עושה הוא זכאי לגלגל זכות אחר על ידו, שאם היה את גאולה מצרה, יכולה הגאולה להתגלגל על ידו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, איזו דם האדום דם שצבעו כדם המכה. מביאה הגמרא כמה שיטות בביאור דם מכה. שואלת הגמרא, מה הפירוש כדם המכה? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, הפירוש הוא שדם האישה היה אדום כמו הדם של שור שחוט. כלומר, כדם היוצא על ידי שחיטתו, שכן צבעו של דם השור הוא אדום. כמו שנאמר במסכת יום הדף נונבב, שדם הפר אדום ודם הסעיר חיוור. והטעם שהתנא נקט דם שור שחוט בלשון כדם המכה, לפי שהשחיטה היא המכה הרגילה והמותרת, מסבירה ריטב"א. מקשה הגמרא, ולימה כדם שחיטה, שהתנא יאמר כדם שחיטה, מדוע נקט כדם המכה? מתרצת הגמרא, היא אמר כדם שחיטה, אם התנא היה שונה כדם שחיטה, היה אבי אמינא, הייתי יכול לומר ככולה שחיטה. כלומר, שאין הכוונה בדווקא לדם הדומה לדם היוצא בתחילת השחיטה, שהוא אדום ביותר, אלא אף אם הוא דומה לדם היוצא בהמשך השחיטה, שאינו אדום כל כך. שכן צבע אדם משתנה במשך השחיטה, הרי הוא גם כן בכלל אדום, כמה שמלן משמיעינו התנא שאין הדבר כן, אלא אין בכלל האדום אלא אדם שהוא כדם המכה, כלומר, כתחילת הקאה של סכין, כצבע אדם היוצא מיד בתחילת המכה של סכין השחיטה. מביאה הגמרא שיטה נוספת בביאור דם מכה, אולה אמר פירוש כדם מכה הוא כדם ציפור חיה, כמו דם היוצא מציפור חיה על ידי מכה. והריטב"א מפרש, שלא באו לה לפרש שמה ששנינו דם מכה פירושו דם מכה של ציפור, אלא לומר שדם מכה ציבו דומה לדם ציפור. מסתפקת הגמרא בביאור דברי אולה, היבה אלו הסתפקו בני הישיבה. האם מה שאמר אולה כדם ציפור חיה, כוונתו שאדום הוא רק הדם הדומה לדם היוצא מציפור חיה, ולאפוקי שחוט, ולמעט דם הדומה לדם היוצא מציפור שחוט, או דילמה או שמה נאמר, שאולה התכוון רק לאפוקי כחוש, להוציא אדם הדומה לדם ציפור כחוש, אבל לא למעט אדם הדומה לדם ציפור שחוט. ומה שאמר חיה פירושו ציפור בריאה ולא ציפור כחושה. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה זו בספק כי היא לא נפשטה. ויהיה הגמרא שיטה נוספת בביאור דם מכה. זעירי אמר בשם רבי חנינה, פירוש כדם המכה הוא כדם מאכולת של ראש, כמו דם היוצא מכינה נמצאת בראש האדם, על ידי מכת הריגתה. אבל אם ידמה אדם לכינים הנמצאים בשאר מקומות בגוף, אינה נתמת מאחר ואין דם אדום כדם כינת הראש. מקשה הגמרא על זעירי ממשנה הדנה בדיני כתמים. מיתי והיקשו בני הישיבה על דברי זעירי, שנינו במשנה לקמן בדף נ"ח עמוד ב', לעניין האישה שנמצא כתם דם על בגדה, שהיא טמאה לפי שחוששים שמא דם זה בא מן המקור, שאם היא הרגה מאכולת, היא הרגה קינה, ולאחר מכן נמצא הכתם על בגדה, הרי זה תולה בה, הרי היא יכולה להתעלות שהכתם לא בא מן המקור אלא מן הקינה, והרי היא טהורה. מדייקת הגמרא, מה היא להבדקו לגופה? האם אין כוונת המשנה שיכולה לתלות גם בקינה שנמצאת בכל מקום אחר שבגופה? לפי שאף קינה שאינה בראש דומה לדם נידה, וקשה על זעיר דאמר שרק דם קינה שבראש דומה לדם נידות, מתרץ את הגמרא, לא, דראשה. אין כוונת המשנה שיכולה לתלות בכל מיני הקינים, אלא בקינה נמצאת בראש בלבד. מביאה הגמרא שיטה נוספת בביאור דם מכה. האמורה שנקרא אמי ורדינה, קראו לו כך לפי שהיה נאה כמו ורד, אמר בשם רבי אבאו שפירוש כדם המכה הוא כדם אצבע קטנה של יד שנגפה שקיבלה מכה וחייתה ונתרפאה וחזרה ונגפה וחזרה האצבע וקיבלה מכה, והאדם היוצא במכה השנייה הוא האדום ששנינו במשנה, ולא של כל אדם, ואין הכוונה לאצבע של כל אדם אלא לאצבע של בחור שלא נשא אישה בלבד, שכן דמו של בחור אדום יותר מדמו של נשוי. כך רש"י לקמן בדף כ עמוד א', ועד כמה עד איזה גיל נקרא בחור לעניין זה שדמו אדום ביותר? עד שיהיה בן 20 שנה. מקשה הגמרא על דברי עמי ורדינה ממשנה דנה בדיני כתמים. מיתי והיקשו בני הישיבה על דברי עמי ורדינה, שנינו במשנה לקמן בדף נ"ח עמוד ב'. אישה שמצא כתם על בגדה, הרי היא תולה את כתמה בבנה ובבעלה. כלומר, אם יש להם מכה, הרי היא תולה שהכתם הגיע מדם שנשטף ממכה זו על בגדה, כששכבו ביחד והרי היא תאורה, הנה מוכח מכך שדם בנה ובעלה דומים לדם נידות, וקשה ביש למה בבנה משכחת לה. מה ששנינו שתולה בבנה זה מובן, שכן אתה מוצא דין זה בבנה שלא נשא אישה, ועדיין אינו בן 20, שאז דמו דומה לדם נידה. אלא בעלה, מה ששנינו שיכולה לתלות בבעלה, אם יש בו מכה, קשה איך היא משכחת לה, באיזה אופן תמצא אפשרות זו, הרי בעלה נשוי ואין לתלות רק בבחור שלא נשא אישה. תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, מדובר כאן בבעלה שלא בעליה, כגון שנכנסה לחופה ועדיין לא נבעלה ולכן יכולה לתלות בו. שיטה נוספת בביור דם מכה, רב נחמן אמר פירוש כדם המכה, כדם הכזה, דם שמוציאים לרפואה ממי שנתרבה דמו. כעת מקשה הגמרא על דברי האמוראים שביארו מהו דם מכה. שכאמור אמרה המשנה, דם מכה זהו דם האדום שמתמה באישה. מייתי והקשו בני הישיבה על דברי האמוראים, שנינו בברית המעשה ותלה רבי מאיר קטם שמצא אישה על בגדה בקילור, תחבושת שנוטים על עין ונותנים עליה משחה אדומה, ותלה לומר שהקטם אינו מדם אלא ממה שנתעסקה בקילור. ורבי תלה קטם שהאישה מצאה על בגדה בשרף הנוטף מעץ שקמה מנילן סרק שהאישה התעסקה בו. וברר את הגמרא מהי להב האדום, מה כוונת הברית, האם לא לומר שאישה שמצאה קטם בצבע אדום על בגדה יכולה לתלות בדברים אלו אף על פי שהדמימותם קלושה. משמע מדברי הברייתא שהאדום השנוי במשנה אינו אדום כל כך, אלא רק כמו קילור וכשרף השקמה, שאם לא כן, איך תולה קטם שהוא אדום ביותר בדבר שאינו אדום כל כך. אם כן, קשה מכך על כל האמוראים שדקדקו בביאור האדום ששנינו במשנה, כגון מה שאמרו שהוא רק כמו דם של בחור, או רק כדם מאכולת של ראש שמדומים ביותר, ולא העמידו את משנתנו באדום כמו דם של אדם נשוי, או כדם של שער מאכולת ולא רק בראש, לא רק קינים שבראש אלא גם בשער הגוף. מדרץ את הגמרא, לא, אין הברייתא מדברת בכתם בצבע אדום השנוי במשנה, אלא השאר דמים, כלומר, כתם בצבע שאר המראות שבמשנה שאינם אדומים כל כך, באילו יכולה האישה לתלות בדם הקילור ובשרף השקמה אם נתעסקה בהם. אבל אם הכתם הוא בצבע אדום, אינה יכולה לתלות בקילור ובשרף השקמה, והיא תמאה. מביאה הגמרא מעשה ברבשי שאמר על עצמו שאינו יודע להבחין בדמים. המימר ומרזוטרא ורבשי אביית וקמי אומנה, היו יושבים לפני האומן המקיס דם בקרן, הקזת דם נעשית על ידי קרן כלי ההקזה, במציצה, כאמור במסכת מכות בתפתית זין עמוד ב', שקלילי קרנה קמייתה להמימר, הוציא האומן בקרנו כילוח ראשון של דם מהמימר, אז יראה המימר את דמו, אמר להו, אמר להם למרזוטרא ולרבשי, אדום דתנן כי היי, מה ששנינו במשנתנו שאישה טמאה במראה אדום, הכוונה לאדום כצבע הדם הזה. שקלילי אחריטיק, שהוציא האומן בקרנו כילוח שני של דם, אמר להו, אמר להם המימר, השתני, הצבע האדם שיצא עכשיו שונה מצבע האדם שיצא בתחילה ואינו בכלל אדום ששנינו. אמר רבשי, כגון אנה, דלא ידענה בין היי להי, לא מבא אלה למחזה דמה. אדם כמוני שאינו יודע להבחין בחילוק הצבע שבין אדם הראשון לדם השני, איני יכול לראות דמים של אישה ולהבחין בין דם טמא לדם טהור. וממעשה זה מבואר שמה שאמר רב נחמן לאל בדפיוטט עמוד ב', שצבע האדום ששנינו הוא כדם הכזה, הכוונה לקילוח הראשון בלבד. אומרת הגמרא שנינו במשנה שאם ראתה דם שהוא בצבע שחור כחרת, טמאה. מבארת הגמרא באיזה אופן מדובר. אמר רבא בר אבונה, חרת שאמרו במשנה הכוונה לצבע שיש לה חרת כשנתנו אותו לתוך דיו, ולא כשנתנו אותו במים. והטעם משום שהחרת הניתן לתוך מים אינו כל כך שחור. מביאה הגמרא ראיה לרבא מן הברייתא. תניא נמי אחי, שנינו גם כן בברייתא כמו שאמר רבא. איזו אדם השחור שהוא טמא, זהו שציבו כחרת. ושחור כחרת שאמרו, היינו רק כחרת הניתן לתוך דיו ולא כחרת הניתן במים. הרי שנינו בברייתא כדברי רבא. מקשה גמרא, מאחר והפירוש כחרת, זה כחרת הניתן לתוך דיו, ולאם הדיו, שהתנה ישנה במשנתנו שחור כדיו, מדוע שנה התנה שחור כחרת? מתרץ את הגמרא, היא אמר דיו, אם התנה היה שונה שחור כדיו, אבי אמינה הייתי יכול לומר שהכוונה כי פיחותה דדיוטה, כמו בהירות הדיו, כלומר, כצבע הדיו הנמצא בחלק העליון של הכלי שהוא מלא, שאז השחרורית של החרת יורדת למטה וצבע הדיו שלמעלה בהיר יותר. כמה שמלן משמיעינו התנה שאין הדבר כן, אלא אינה נתמת, אלא אם כן אדם שראתה צבעו כחרותה דדיוטה, כצבע החרת שבדיו, והוא הנמצא מלמטה בכלי כשהוא מלא, וצבעו שחור כה. מברר את הגמרא אם צריך שאדם ידמה לדיו הלך או לדיו היבש. שואל את הגמרא, איבא אלו יסתפקו בני הישיבה. האם כוונת הברייתא בליכה דווקא לצבע שיש לחרת שבדיו הלך או ביבשתה, או שמא הכוונה לצבע אחרת שבדיו היבש, שכן דרך הדיו שבשעה ששולקים את קליפות הקוצים נותנים לתוכו חרת והוא מתייבש. משיבה הגמרא, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק, דרבי עמי פלה קורתא דדיוטה ובדיקבה. רבי עמי היה מבקח חתיכות של דיו יבש, ובודק בו מראה דם שחור של אישה, אם הוא דומה לצבע החתיכות האלו היה מטמא אותה, ואם לא, לא. הרי נפשט שכוונת הברייתא לדיו היבש. וממה שהסיקה הגמרא שמה ששנינו בברייתא דיו הכוונה לדיו היבש, יש להוכיח שרק דיו היבש כשר לכתיבת ספר תורה, ולא הדיו העשוי מהפצים שאינו מתייבש לעולם. שכן ספר תורה אינו נכתב, אלא בדיו בלבד, כמו שביארו התוספות במסכת גיטין, דף י"ט עמוד א' דיבור המתחיל דיו. אילו הרמב"ן במסכת גיטין כתב שגם הדיו העשוי מהפצים, הם מבשלים אותו הרבה, הרי הוא מתייבש והוא כשר. וערערת הגמרא את דין הדם שצבעו דומה לדברים שחורים שונים. אמר רב יהודה אמר שמואל, אם צבע הדם שחור כקיר, כשעבה שחורה, פירוש נוסף ברש"י, קיר זה שם של עשב שחור, או כדיו, וכענב, או כמענב שחור, הרי היא טמאה. וזוהי ששנינו במשנתנו עמוק מכן, עמוק מן החרט טמאה, שכן צבעים אלו שחורים יותר מחרט. אומר הריטב"א, ואין להקשות איך שייך לומר על הדיו שהוא עמוק מן החרט, והרי לאל אמרו שמה ששנינו שחור כחרט, הכוונה כדיו, כי יש לומר ששחור כחרט, הכוונה לדיו בתחילת עשייתו, שאז אינו שחור כל כך. ואומנם אז רק החרט שבו הוא בכלל שחור. מה שאמר שמואל כאן כדיו, הכוונה לדיו שכבר עמד ימים רבים, שאז נעשה כל הדיו יותר שחור. אמר רבי אלעזר, אם צבע אדם שחור כזית, כצבע זית שחור או כזפת וכעורב, הרי זה טהור, וזה ששנינו במשנתנו דיעה מכן טהור, שאם היה אדם בעיר יותר מצבע אחרת, טהורה, שכן צבעים אלו יותר בעירים מצבע אחרת. וגם כאן מסביר הריטב"א שאין להקשות איך אמרו שצבעים אלו בעירים יותר מן אחרת, והרי אדרבה הם נראים שחורים הרבה, אף יותר מן הדיו, לפי שבצבעים הללו יש מעט צבע צהוב על פניהם, עד שלפעמים נראים מרחוק את צבע אדום ואינו כשחור אמיתי, שהוא חשוך שאין לו שום צהוב, וזה הצבע של הדיו היבש והקיר והענבה, והכוונה לענף שחור. והיא הגמרא דוגמה לצבע השחור ששנינו במשנתנו, אולה אמר שהצבע השחור השנוי במשנתנו נראה כלבוש הסיוע, כבגד הבא ממקום הנקרא סיוע ששם עושים בגדים שחורים. מספרת הגמרא בעניין הצבע השחור, אולה איקלה לפומפדיטה, אולה הזדמן לפומפדיטה חזיה לאותה ירה סוחר ישמעאלי אחד, דלבוש לבוש האוקמה, שהיה לבוש בגד שחור, אמר לו, אמר אולה לתלמידיו, שחור דתנן, מה ששנינו שאישה ראתה דם בצבע שחור התמאה, מדובר כי איי, כמו צבע הבגד הזה. מרתו מיני קראו ממנו תלמידיו פורטה פורטה מעט מעט, כלומר חתיכות קטנות מבגדו כדי שיהיו להם דוגמאות לצבע השחור. יאהבו בי 400 זוזי, ולאחר מכן שילמו לישמעאלי 400 זוז עבור בגדו. ממשיכה הגמרא להביא דוגמה לצבע השחור. רבי יוחנן אמר צבע השחור ששנינו במשנתנו, וכמו אילו הכלים האוליירין הבאים ממדינת הים, כצבע בגדים שחורים אילו של מחממי המרחצאות. ועוד פירש רשי שאוליירין זה שם מקום, ואם תראה האישה דם שחור דוגמת הבגדים הללו, תטמע. מקשה הגמרא שכלים האוליירין אינם שחורים. לממרה, האם ניתן לומר דעוק מנינו שבגדים אילו שחורים הם? ואמר לו, הרי אמר רבי ינאי לבניו, בניי, אל תקברוני לא בכלים, לא בתכריכים שחורים ולא בכלים לבנים, ובייר להם את העמו בשחורים, לא לקבור שמה אזכה להיות בגן עדן, והצדיקים מלובשים שם בבגדי לבן. מקשה העץ יוסף, הרי בגן עדן יש רק נשמות בלא גוף, מה הטעם למלבושים שם? לכן הוא מפרש שמה שאמר רבי ינאי שמה אזכה, שמה לא אזכה, הכוונה לעולם התחייה. ורבי ינאי סובר כי שיטת רבי נתן בתלמוד הירושלמי במסכת כלאיים, שהכסות שאדם נקבר עמה עולה עמו בתחיית המתים. אם כן אומר רבי ינאי לבניו, בניי אל תקברוני לא בכלים שחורים ולא בכלים לבנים, שחורים שמה אזכה להיות בגן עדן והצדיקים מלובשים שם בבגדי לבן, והיה ראם הלבוש השחור כאבל בין החתנים. כלומר, כמו רשע בין הצדיקים והתבייש ביניהם במלבושי השחורים. בבגדים לבנים גם כן לא לקבור אותו שמה לא אזכה לגן עדן, אלא יהיה נידון עם הרשעים ויהיה נראה עם הבגדים הלבנים כחתן בין האבילים, כלומר כמו צדיק בין הרשעים. אלא תקברו בכלים בבגדים האוליירין הבאים ממדינת הים שהם אדומים. שכן הצבע האדום הוא רמז למידת הבינונים שמתידים להתכפר מאבונותיהם. כנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו מיעדים וכתולה, כצמר יהיו. מסיימת הגמרא את הקושיה, אלמה מוכח מדברי רבי ינאי. שבגדים האוליירין לאו וקמנינו אינם שחורים אלא אדומים, וקשה על רבי יוחנן שאמר שדוגמה לצבע השחור הם בגדים האוליירין. תרץ את הגמרא לא קשיא, בגלימה ובפטורה, מה שרבי ינאי אמר לקוברו בבגדים האוליירין שהם אדומים היינו בתלית, שכן התלית שלהם אדום הוא. מה שאמר רבי יוחנן שבגדים האוליירין הם שחורים, מדובר בפטורה במפה וסדין שלהם שהם שחורים, ואישה שתראה דם דוגמתם טמאה היא. מבררת הגמרא את אופן בדיקת הדמים. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, וכולם כל חמשת הדמים השנויים במשנתנו, אין בודקים אותם לראות מה צבעם, אלא על ידי שמניח את הדם על גבי מטלית לבנה, משום שמרות הדמים ניכרות היטב עליה. אמר רב יצחק ברב דומי, ודם שחור כשרוצה לבודקו אם הוא שחור כחרת או פחות מכך, אינו בודק על גבי מטלית לבנה, אלא על גבי בגד אדום בלבד. דנה הגמרא עם שמואל ורב יצחק חולקים. אמר אבי ירמיה בדיפתי ולא יפליגי. שמואל שאמר לבדוק על גבי מטלית לבנה, ורב יצחק שאמר לבדוק על בגד אדום, לא נחלקו. אלא הבא שחור, מה שאמר רב יצחק על גבי בגד אדום הוא רק בדם בצבע שחור, והמה שאמר שמואל על גבי מטלית לבנה, מדובר בשאר דמים השנויים במשנה חוץ מן השחור. מקשה הגמרא, מתקיף לה רבשי, קשה רבשי על רב ירמיה מדיפתי, יחי מכן לדבריך שלא נחלקו? לאמא שמואל היה לו לשמואל לומר שכל הדמים נבדקים על גבי מטלית לבנה, חוץ מן הדם השחור, ומכך ששמואל סתם ולא אמר זאת, על כוחך שלדעתו גם מראה שחור נבדק על מטלית לבנה. מסיקה הגמרא, אלא אמר רבשי, שמואל ורב יצחק כן נחלקו, ובשחור גוף היקה מפליגי, ונחלקו באופן הבדיקה של צבע השחור עצמו, אם על גבי מטלית לבנה או על גבי בגד אדום. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שהצבע השחור הוא עמוק מן אחרת, אז הוא תמה. ואם היה דיעה ממנו, טהור. דנה הגמרא, האם גם בשאר צבעי אדם יש חילוק בזה? אמרו לה, כולן כל צבעי אדם שהאישה נתמת בהם. אם היה אדם עמוק מכן בצבע אדום יותר משיעור האדמומית ששנינו בהם, תמה. ואם דיעה מכן, היה בצבע יותר בהיר מהם, טהור. כשחור, כמו ששנינו לגבי דם שחור. ואין להקשות איך ייתכן שהצבע שהוא בהיר יותר מן האדום טהור, והרי הוא כהה יותר מצבע קרן קרקום שהוא תמה. וכן בצבעים הבהירים יותר מצבעים אחרים השנויים במשנה, אבל קהים יותר מן הצבע הבא אחריו. אין להקשות זאת, לפי שיש לומר שכך קיבלו חכמים, שרק ארבעה מרות אלו טמאים, לפי שרק הם מצויים להיות באישה, אבל המרות שביניהם אינם טמאים, לפי שאינם מצויים להיות בה. כך מסביר תוספות הראש, כך גם מבואר ברש"י. מקשה הגמרא, ואלא מה ישנה שחור דנקת? מדוע תנא נקת במשנה דין זה בדווקא לעניין צבע שחור, מאחר שאף בשאר צבעים הדין כך? מתרץ את הגמרא, לולי שהתנא היה שונה במפורש את הדין שעמוק טמא ודיעת האור בצבע שחור? סל כדאי תחמינא היה עולה על דעתך לומר, הואיל ואמר רבי חנינא. מאחר שרבי חנינא אמר שהטעם שדם שחור טמא זה משום שהצבע השחור אינו שחור בעצמותו, אלא אדום היה מתחילתו, אלא שלקה לאחר שיצא מן האישה, אילכך אפילו דיעה מכן נמי לטמא, דם שחור שהוא יותר בהיר מחרת יטמא את האישה, משום שגם הוא היה אדום ולקה, כמה שמלן משמיעינו התנא שזה לא כך. אלא אף בשחור, אם הוא פחות מכחרת, טהור. והטעם, משום שאין דרך דם אדום שישחיר להיות בהיר. ובוודאי כך היה מתחילתו. אבל לעולם נוהגים החילוקים הללו גם בשאר הצבעים שהובאו במשנתנו. הביאה הגמרא שרבי עמי חולק על עולה. רבי עמי בר אבא אמר וכולן כל שאר צבעי אדם האדום, אם היו עמוק מכן אדום יותר משיעור האדמומית ששנינו בהם, טמא. וכן אם דיעה מכן שהיו בצבע בהיר יותר מהם, נמי טמא. גם בזה תמה, חוץ מן השחור שרק לגביו נאמר, דיעה מכן טהור. מקשה הגמרא, אלא מה יהני שיעור דרבנן? אם כן, מה הועילו חכמים כששנו את כל צבעי האדום, מאחר שאף אם הם יותר בהירים מן הצבעים השנויים במשנתנו, גם כן טמאים? מתרץ את הגמרא, תנא שנה את כל צבעי האדום ללמדנו, שאדם טמא רק אם יהיה אדום כמו אחד מן הצבעים האדומים ששנינו, או שיהיה מעט בהיר יותר מהם. להפוקי, דיהה דדיהה. להוציא דם שהוא בהיר בהרבה מאחד מן הצבעים שאינו טמא. הביאה הגמרא שיטה נוספת בעניין הזה, ואיכא דאמרי ויש אמרו את השמועה הזו בלשון אחרת. רמי בר אבא אמר, וכולן כל צבעי האדום ששנינו במשנתנו עמוק מכן. אם אדם היה יותר אדום מהם, טהור. והיינו רק אם לא הגיעה הדמומית להיות דומה לצבע שהוא למעלה ממנו. וכמו ששנינו במשנתנו, אבל אם הגיעה הדמומית להיות כמו הצבע שלמעלה ממנו, טמאה. וכן אם דיעה מכן, היה אדם בהיר יותר מהם טהור, חוץ משחור ששנינו בו, שאם היה עמוק ממנו טמא, ואם היה בהיר ממנו טהור. ולאחי מהני שיעור הדרבנן, ולזה הועילו חכמים במה שביארו את שיעורי האדום. שכן, רק אם אדם דומה להם טמא, אבל משהו יותר או פחות מהם, טהור. מביאה הגמרא שיטה נוספת בעניין הזה. בר כפרה אמר וכולן כל שאר מרות אדם, אם היה עמוק מכן יותר אדום מהמראה ששנינו טמא, ואם דיהה מכן טהור, חוץ ממזוג מדם שהוא דומה למראה של יין מזוג במים, שעמוק מכן טהור, וכן אם דאה מכן טהור. בר כפרה, עדיו לי, הביאו לפניו, דם שמתחילה היה צבעו כיין מזוג, אלא שהחלישו אותו עד שנהיה יותר בהיר ממנו. ודחי, והוא תיאר אותו, העמיקו לי ודחי. וכן הביאו לפניו דם אחר, שמתחילה גם כן היה צבעו כיין מזוג, אלא שהדימו אותו עד שנהיה יותר כהם ממנו, ותיאר גם בזה. ובעצם הוא הלך בזה לשיטתו, שאמר שבמזוג גם העמוק וגם הדיה, גם הבהיר טהורים. אמר רבי חנינא כמה נפש גברא דליבי כמשמעתי. כמה גדול האדם הזה שליבו לא ירא לפסוק כשמועתו. ומבאר המאירי שבכל מקום שהיחיד נחלק על הרבים אין ראוי לו לעשות מעשה כדברי עצמו, ובר כפרה תיאר מזוג בין אם נהיה עמוק יותר ובין אם דיעה ונחלק על חכמים, ופסק כן הלכה למעשה. לכן אמרה הגמרא שהוא אדם גדול שלא חשש לפסוק כשמועתו. שנינו במשנה הוא כקרן קרקום, כצמח הקרקום כשגדל בפינת הגן. מבארת הגמרא באיזה אופן בודקים בו. תנא שנינו בברייתא, מה שבודקים דם אישה בקרקום, היינו כשהוא לח ולא כשהוא יבש, מפני שציבו משתנה כשהוא יבש. דנה הגמרא באיזה עלים שבקרקום בודקים. מקשה הגמרא תנא חדא, שנינו בברייתא אחת, שאין בודקים את הדם אלא כתחתון, בצבע העלה התחתון של הקרקום, ולא כעליון, לא בעלה העליון. ותניא אידך, שנינו בברייתא אחרת, שאין בודקים אלא כעליון, בצבע העלה העליון של הקרקום, ולא כתחתון. ותניא אידך, עוד ברייתא שנינו, שאין בודקים אלא כעליון, בצבע העלה העליון של הקרקום, וכל שכן כתחתון, שבודקים בתחתון. ותניא אידך, שנינו בברייתא אחרת, שאין בודקים את הדם אלא כתחתון, בצבע העלה התחתון, וכל שכן כעליון. וקשה, יש סתירה בין הברייתות. מתרץ את הגמרא, אמר הבית, תלת הדרי ותלת הטרפן אביאן. לצמח הקרקום יש שלוש שורות של עלים, ובכל שורה יש שלושה עלים. ואם תרצה לבדוק את הדם בקרקום, נקוט דרה מציאה וטרפה מציאתה בידך. תפוס בידך את השורה האמצעית שבקרקום לבדוק בה, ותבדוק בעלי האמצעי שבאותה שורה, לפי שעלי זה הוא המובחר ביותר לבדוק בו. אמנם, כל העלים שבשורה האמצעית קשרים לבדוק בהם. ולפי זה מתורצת הסתירה שבין הברייתות. שתי הברייתות הראשונות אינן דנות באיזה עלים יש לבדוק, אלא באיזו שורה. מה ששנינו כתחתון ולא כעליון, היינו שצריך לבדוק בשורה האמצעית שנקראת התחתון כלפי השורה העליונה. ומה ששנינו כעליון ולא כתחתון, היינו שצריך לבדוק בשורה האמצעית שנקראת עליון כלפי השורה התחתונה. ולמדנו משתי הברייתות שאין קשר לבדוק אלא בשורה האמצעית. ומה ששנינו כתחתון וכל שכן כעליון, שמשמע שגם התחתון וגם העליון קשרים לבדוק בהם, אלא שהעליון משובח, אין כוונת הברייתא לבאר באיזה שורה בודקים, אלא באיזה עלים שבשורה האמצעית בודקים. וכוונתה לומר שבודקים בעלי התחתון, כלומר, העלי האחרון בשורה שהוא מראה ברור, וכל שכן שבודקים בעלי העליון ממנו, דהיינו העלי האמצעי שהוא ברור מאוד. מה ששנינו כעליון וכל שכן כתחתון, היינו שבודקים בעלי העליון, הראשון בשורה, וכל שכן שבודקים בעלי התחתון שהוא העלי האמצעי. יוצא מדברי הברייתות שאפשר לבדוק רק בשורה האמצעית, ובשורה האמצעית עדיף לבדוק בעלי האמצעי, אבל אפשר לבדוק גם בשאר העלים שבשורה הזו. מוסיפה הגמרא תנאי נוסף בקרקום בכדי לבדוק בו. מבארת הגמרא כי אתו לקמד רבי אבאו, כאשר היו התלמידים באים לפני רבי אבאו, אמר להו, אמר להם בגושי ושנינו, אין בודקים בקרקום אלא כשהוא מחובר לאדמה שגדל בה, ולא לאחר שנתלש ממקום גידולו. והטעם שצריך שיהיה הקרקום מחובר לגוש האדמה, ובכדי שיהיה לח ורטוב הרבה, לפי שאין לבדוק בחרקום שלחלוכיתו מועטת, כך אומר הרשב"א. בפירוש רש"י מכתבי היד נאמר שתולשם עם גושיהם ובודק בהם. אומרת הגמרא שנינו במשנה הוא כמימי אדמה. מבארת הגמרא באיזה אופן בודקים בהם. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, מה ששנינו כמימי אדמה פירושו, שמביא אדמה שמינה ממקום הנקרא בקעת בית כרם שעפרו אדום, ונותנה בכלי ומציף עליה מים, ונותן מים בכלי עד שיצופו המים למעלה מן האדמה, ואם ידמה אדם לצבע המים הללו תמאה, דברי רבי מאיר. רבי עקיבא אומר, מביא אדמה מבקעת יודפת, שם עיר בצורה שהייתה בגליל. רבי יוסי אומר, מביא אדמה מבקעת סיכני. רבי שמעון אומר, יכול להביא אדמה אף מבקעת גינוסר וכיוצא בהן. גינוסר היא ארץ ים כנרת. אומר המהרש"ל שייתכן שאין מחלוקת בין התנאים, אלא כל אחד מהם נקט את המקום שהכיר שבו הייתה האדמה אדומה. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת שפירושו כמימי אדמה הוא שמביא אדמה שמינה מבקעת בית כרם ומציף עליה מים עד שיהיו למעלה מן האדמה כשיעור העובי של קליפת השום. ואין שיעור למים שצריך לתת בכלי משום דה אין שיעור לאפר, אלא יביא כמה אפר שירצה, הרבה או מעט, ויציף על האדמה מים עד שיעלו המים למעלה מן האדמה כעובי קליפת השום. אבל לא ייתן על האפר מים יותר מן השיעור הזה, לפי שמראה הדמומית נהפך לבן על ידי ריבוע המים. ואם יבדוק בהם נמצא מתמת הטהור, שיחשוב שאדם הדומה להם תמה לפי שצבעו כמימי אדמה. ובאמת, אין זה מימי אדמה אלא בעיר ממנו. מבארת הברייתא פרט נוסף בבדיקה במימי אדמה, ואין בודקים אותן צלולין, כלומר, כשהמים צלולים מחמת שהאדמה שקעה בתחתית הכלי, אלא אחורין, כלומר, כשהאדמה מעורבת היטב במים, שאז נכנס מראה האדמה לתוך המים. ואם צללו המים על ידי שחזרה האדמה ושקע לתחתית הכלי, חוזר ואוכרן, חוזר ומערבב את האדמה לתוך המים. וכשהוא אוכרן, כשהוא מערבב את האדמה במים כדי שייכנס בהם צבע האדמה, אין אוכרן ביד אלא בכלי כגון בכף. מבררת הגמרא מה בא התנא למעט, היבא אלו הסתפקו בני הישיבה. מה שהתנא אמר, אין אוכרין אותן ביד אלא בכלי, האם כוונתו רק דלא לירמי בידי ולהכרינו, שלא ייתן את האדמה והמים בתוך ידו וגם יערבב אותם בידו, אבל אם הם נמצאים במנה בתוך כלי כי אחר לי בידי שפיר דמי, גם אם הוא יערבב אותם באצבעו, מותר לבדוק בהם. וכמו כן, אם הם בידו אלא שמערבב אותם בכלי, גם כן מותר לבדוק בהם, או דילמה או שם הכוונת התנא לומר, דלא להכרינו בידי, שאף אם האדמה והמים בכלי, לא יערבב אותם בידו, אלא יערבבם במנה, יערבבם בכלי, וכמו כן, אם הם בידו, אף אם ערבבם בכלי, לא יבדוק בהם, ואינו כשר לבדוק בהם, אלא כשם בכלי, וגם ערבבם בכלי. בשבעה הגמרא תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מברייתא. כתוב בברייתא כשהוא בודקן, כשבודק את מרות אדמים, אם דומים למימי אדמה, אין בודקן, אלא כשהאדמה והמים נמצאים בכוס של זכוכית. הרי נפשט מכאן שצריכים בדווקא להיות בתוך כוס ולא בידו. מוסיפה הגמרא להסתפק, ועדיין תיבה אליך, עדיין יש להסתפק שכן, אף שפשטנו מן הברייתא שהבדיקה נעשית כשהאדמה והמים נמצאים בכוס ולא בידו, אחירה במאי, במה מערבב את המים ועפר, האם דווקא בכלי או שמא גם באצבעו. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה זו בספק כי היא לא נפשטה, תיקו ראשי תיבות, תשבי, הלו אליהו הנביא, יתרץ קושיות ובעיות במהרה בימינו. מבארת הגמרא פרט נוסף בבדיקת מימי אדמה, כי אתו לקמי דרבא בר אבוה, כאשר היו באים התלמידים לפני רבא בר אבוה, אמר להו, הוא היה אומר להם במקומה שנינו. מה ששנינו שבודקים במימי אדמה, אין זה אלא כשהאדמה נמצאת במקומה, אבל אם העבירו אותה למקום אחר, אין בודקים בה, לפי שמראה האדמה משתנה על ידי שינוי המקום. מספרת הגמרא בעניין בדיקה באדמה יבשה, רב חנינא פלי קורתא דגרגשתא, היה מבקר חתיכת אפר ובדק בי והיה בודק אם אדם דומה לצבע האפר, ולא היה נותן עליו כלל מים. לייתא ליה רבי ישמעאל ברבי יוסי באסכרה, רבי ישמעאל קילל שכל אדם אחר שיעשה כן יחלה חס ושלום במחלת האסכרה, והוא חולי המתחיל במעיים וגומר בגרון. ובמסכת תענית בדף י"ט כותב רש"י שזו מיטה משונה. למה הוא קילל? משום שרק רב חנינא בלבד הוא דחק אם הוא חכם ביותר בעניין הבחנת הדמים, לפי שמצינו שרב חנינא היה בקי ברפואות, כמו שנאמר במסכת יום הדף ממתת עמוד א', וכן בשאר חוכמות הטבע כמבואר במסכת חולין דף חבדלת עמוד ב'. לכן אמרו כאן שהיה בקי גם בהבחנת הדמים, כך אומר המעריץ חיות. ולכן רב חנינא הוא יכול לבדוק באדמה יבשה, אבל כולי עלמא, לאו חכימי, שאר החכמים אינם חכמים כל כך בעניין הזה, ולכן אסור להם לבדוק באדמה יבשה. מביאה הגמרא הוכחה שרב חנינא היה חכם ביותר בהבחנת הדמים. אחי אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן, חכמת דרבי חנינא. חוכמתו של רבי חנינא גרמה לי דלא אחזי דמה. גרמה לי שלא אראה דם כדי לבדוק אם הוא טהור או טמא, משום שמה שאני מטמאינה, מה שאני הייתי מטמא, היה רב חנינא מטהר. מה שאני מטהרנה, מה שאני הייתי מטהר, היה רב חנינא מטמא. מכך התברר לי שאיני חכם כל כך בהבחנת הדמים, הרי מבואר שרב יוחנן היה מחזיק את רב חנינא לחכם ביותר בעניין הבחנת הדמים. מבארת הגמרא מה גרם לרבי אלעזר לאורות בצבעי הדם. אמר רבי אלעזר, אנבטנותי דרבי חנינא, אנבטנותו של רבי חנינא גרמה לי דחזאי דמה, גרמה לי שגם אני אראה דמים לפי שאמרתי. ומה רבי חנינא דאנבטנו, שהוא ענב ומכל מקום מחית נפשי לספק וחזי, מכניס את עצמו לראות דם שיש עליו ספק ולהורות אם הוא טהור או טמא, אנא לא אחזי, אני שאני לא ענב כמוהו, האם לא אראה דם? כלומר, כל שכן שעלי לראות דם ולהורות בו. ונשאלת השאלה מדוע תלה רבי אלעזר את העניין הזה במידת הענבה. אומר הבן יהוידע, לפי שיש לומר שהבחנת דמי אישה יש בה חוכמה נפלאה, ואין כל חכם יכול להכניס עצמו בזה, אלא אם כן הוא מומחה ומוסמך מרבותיו. ויש גם חכמים גדולים הבקיאים שמכל מקום אינם רוצים להכניס עצמם בזה, לפי שחוששים אולי יטעו בדמיונם. על כך אמר רבי אלעזר, שהיה ראוי שגם הוא ימשוך עצמו מלראות דמים ולא ליטול לעצמו את השם שהוא בקיא בחוכמה הזו. אבל מכך שרב חנינא שהיה ענב ובכל זאת לא משך עצמו מלהורות בזה, אלא היה מכניס עצמו לפסוק בכל דם שהיה בו ספק, למד רבי אלעזר בקל וחומר על עצמו שלא היה ענב כרבי חנינא שבוודאי יש לו להורות בזה. מבארת הגמרא מדוע לא רצה רבי זיירא להורות בצבעי הדם. אמר רבי זיירא, טבע דבבל, הטבע של ארץ בבל, גרמה לי דלא חזאי דמה, שאיני רואה דמים להורות בהם, משום דאמינא אמרתי בטבע לא ידענה, אני איני יודע להבחין בחוכמת טבע הארץ, בדמה ידענה, איך ידע להבחין במרות דם? תמהה הגמרא לממרא, אם בא הדבר לומר דבטיבה טליה מילתא, שדבר זה, כלומר הידיעה להבחין בין מראות הדם, תלויה בידיעת חוכמת טבע הארץ, והרבה הוא ידע בטיבה ולא ידע בדמה, רבה ידע בחוכמת טבע הארץ, ואף על פי כן לא ידע להבחין בין מראות הדם, הרי שהידיעה במראות הדם אינה תלויה בידיעת טבע הארץ. תרץ את הגמרא כל שכן כאמר, כוונת רבי זיירא ללמוד מקל וחומר, שאינו ראוי להבחין בין מראות הדם, וכך הוא אמר, ומה אם רבה די ידע בטיבה שידע בחוכמת טבע העולם? ואף על פי כן לא חז אדמה, לא ראה אדמים להורות בהם, הרי שחוכמת הבחנת אדמים קשה יותר מחוכמת טבע הארץ. ואנה איך זה? ואני, שאף בחוכמת טבע הארץ איני יודע, אם אוכל לראות מרות דמים? כלומר, מכל שכן שאיני ראוי לזה. כותב הראש, ממה שאפילו בימי חכמי השס היו מן החכמים שהיו נמנעים מלראות דמים, יש ללמוד שמכל שכן בדורותינו אין לתאר שום מראה דמומית, אלא רק מראה שהוא לבן או ירוק כמראה הזהב בלבד. מבארת הגמרא שאולה לא רצה להורות בדמים במקומו של רב יהודה. מספרת הגמרא, אולה איקלה לפומפדיטה, אולה הזדמן לפומפדיטה. הייתו לקמי דמה, הביאו לפניו דם להורות, אם הוא תמה אותה אור ולא חזה, לא רצה לראות אותו. אמר, ומה עם רבי אלעזר? והכוונה לאמורה רבי אלעזר בן פדת, דמרה דארה ישראל אהבה, שהיה נקרא רבן של כל בני ישראל, על שם שהיה בקי במרות דמים יותר מכל חכמי ארץ ישראל. כמה מבואר לכמן בגמרא, ומכל מקום כי מכלל האטרד רב יהודה כשהראה, והיה בא לפומפדיטה שהוא מקומו של רב יהודה, לא חזי דמה, לא רצה לראות מרות דמים ולהורות בהם משום כבודו של רב יהודה, אנא איך זה? ואני כן אראה. כלומר, אם כן כל שכן שאני לא אראה דם בפומפדיטה. ומברר את הגמרא מדוע נקרא רבי אלעזר מרה דארה די ישראל. שואלת הגמרא, ומה יקרו לי, מדוע קראו לרבי אלעזר מרה דארה די ישראל? משיבה הגמרא, קראו לו כך על שם בקיאותו בידיעת מראות דמים. וכמו שמבואר מן המעשה דאי איתתה שהיה באישה אחת, דאיתה דמה לקמי דרבי אלעזר, הביא אדם לפני רבי אלעזר, כדי שיורה לה אם הוא טהור או טמא. אבי יתיב רבי עמי קמי, רבי עמי היה יושב לפני רבי אלעזר, ארחי הריח רבי אלעזר את הדם, אמר לה לאישה, אי דם חימודו, דם זה בא לך משום שנתוות לבעלך, והתאווה גרמה את ראיית הדם. בתר דנפקה לאחר שיצא האישה מלפני רבי אלעזר, התפלה רבי עמי, התחבר עמה רבי עמי, כלומר ניגש אליה לברר עם רבי אלעזר, כיוון לאמת. אמרה לי, אמרה לו האישה לרבי עמי, אכן כך היה, בעלי היה בדרך, וחמדתיו. כמו שאמר רבי אלעזר, קריא לי, קרא רבי עמי על רבי אלעזר את הפסוק שאמר דוד המלך בשבח יראה השם, בתהילים חפי, סוד השם ליראיו. סודות השם אינם מתגלים אלא ליראה השם. גם כאן גילה הקדוש ברוך הוא את הסודות של חוכמת הבחנת הדמים לרבי אלעזר שהוא יראה השם. ולפי שהיה רבי אלעזר בקי בחוכמה הזו יותר מכל חכמי ארץ ישראל, הוא נקרא מרה דארה די ישראל. מביאה הגמרא מעשה באישה גויה שבדקה את רבה אם הוא בקי בדמים. מספרת הגמרא אישה גויה ששמה איפרה אורמיז. ונקראת כך לפי שאיפרה זה לשון חן, כפי שנאמר במסכת בבא מציע בדף קוף יוטט, הפריון נמתי לרבי שמעון. רבי שמעון יקבל מאיתנו חן. והורמיז על שם של שד, כמבואר במסכת בבא בתרא דף עין ג' עמוד א', ולכן איפרה אורמיז פירושו שהיה לה יופי של שדים. ואילו תוספות במסכת גיטין בדף יהודה א', דיבור המתחיל אורמין, כתבו שאורמיז זה כינוי להשם. ולכן הפירוש של איפרה אורמיז שהיה לה יופי מאת המקום. והמהרש"א פירש שהייתה נקראת אורמיז שהוא שם של שד לפי שהייתה יודעת במעשה שדים. ואף שהייתה גויה, מכל מקום הייתה משמרת עצמה מנידות. והייתה קרובה להתגייר, וגם הייתה שולחת קורבנות, כמבואר במסכת צבחים, בדף קט"ז עמוד א'. אם כן, מספרת הגמרא, איפרה אורמיז הייתה אימי דשבור מלכה, אמו של המלך שבור, מלך פרס היה. שדרה דמה לקמי דרבה, שלחה דם לרבה כדי שיורה לה אם הוא טהור או טמא. אבי יתיב רב עובדיה קמי, היה רב עובדיה יושב לפניו. ארחי, הריח רבה את הדם. אמר לה לאיפרה אורמיז, היי דם חימודו, דם זה בא המחמת שנתוות לבעלך. ואין לפרש התכוון לומר לה שהיא טהורה, שכן גם דם חימוד מטמא את האישה. כמו שנלמד לקמן בדף סמכבב עמוד א', תבעוה להינשא ונתפייסה, נתרצתה, צריכה שתישב שבעה נקיים. והפירוש שחוששים שם המחמת חימוד הנישואין, ראתה דם. אלא בוודאי הורה לה שהיא טמאה, ומכל מקום אמר לה שהוא דם חימוד כדי להראות לה את חוכמתו. כך מסביר הרשב"א. ואילו הרן חולק וכותב שיש לומר שאם ודאי ראתה רק דם חימוד בלבד, תאוראי. ומה שיצריכו שבעה נקיים למי שתבעו על להינשא, זה לפי שחוששים שמה אגב דם החימוד יצא מגופה גם דם נידות שהוא טמא. אומרת הגמרא, אמרה לי, אמרה לו איפרה אורמיז לברה, לבנה שבור מלכה, אתה חזי כמה חכים מיהודי. בואו ראה כמה היהודים חכמים הם. ואמרה זאת לפי שהכירה שכיוון לאמת במה שאמר שהוא דם חימוד. אמר לה, ישיב לבנה דילמה, שם הרבה לא הבין מחוכמתו שהוא דם חימוד, אלא אמר כן כסומה בערובה, כמו עיוור שרוצה לרדת בערובה. ערובה היא כמין חלון שבגג הבית, שהוא גם קרקעית העלייה ועולים ויורדים בו מן הבית לעלייה. כלומר, כשרוצה לרדת מן העלייה לבית דרך הערובה, אינו רואה את הערובה, אלא הולך לתומו ומגשש עד שמוצא אותה במקרה ויורד בה. כך גם רבה, שם מה שאמר שהוא דם חימוד, לא אמר כן מחמת שיבחין שכך הוא, אלא מפני שחשב שאולי במקרה יכוון לאמת, ואכן כך היה. עדר שדרה לי שיטין מיני דמה, חזרה איפרה אורמיס ושלחה לרבה 60 מיני דם כדי שיורה בהם מה דינם, שעל ידי זה היא תראה אם אכן בקיאו במרות דם. וכולו אמרינו, ובכולם אמר איזה מין דם הם, והוא כיוון לאמת. ההוא בטרה דם קינים, אבל הדם האחרון ששלחה לו היה דם של קינים, ולא ידע, ורבה לא ידע שזה דם של קינים. הסתייע מילתה, נסתייע הדבר מן השמיים, ושדר לה סריקותא דמקטלה קלמי, שלח לרבה במתנה מסרק נאה שהורגים בו עליו קינים. חשבה איפרה אורמיז, שבוודאי הבחין רבה שהדם הזה הוא מקינים, ולכן שלח לה את המתנה הזו, ולכן אמרה, יהודאי, אתם היהודים, בתבני דליבאי יתוויתו, בחדרי הלב אתם יושבים, כלומר כל חוכמה מצויה בכם. ואין להקשות מדוע רק אחרי שהשיב לרבה על הדם האחרון שיפחה אותו, לפי שיש לומר שאיפרה אורמיז עצמה הייתה יכולה לעמוד על טבע כל הדמים על ידי מעשה שידים, שכן בקיאה הייתה בזה. חוץ מן הדם האחרון שהיה דם קינים ואי אפשר להכיר בו על ידי מעשה שידים. שכשם שאמרו במסכת סנהדרין בדף סמך זין שאין השד יכול לברוא קינים, לפי שאינו יכול לברוא בריאה שגודלה פחות מכסעורה, כך גם אי אפשר להכיר בדם קינים על ידי מעשה שידים, אלא רק בחוכמה אלוקית בלבד. ולכן כשחשבה שרבה ידע להכיר בדם קינים, עודתה שיש לבני ישראל מעלה יתירה על שאר האומות שהם יודעים בחוכמה האלוקית. כך מסביר המהרש"א. ומה שאמרה, שאתם היהודים בחדרי הלב אתם יושבים, הוא על שם מה שנאמר בספר שמואל א' פרק ט"ז פסוק ז' והשם יראה ללבב. כלומר שהשם מראה את סודות חוכמתו לישראל, היראים אותו בלבבם. רבן יהוידע כתב שבדווקא נקטה לשון בתבני ליבה ולא לשון אחרת, אמורה על חוכמה, לפי שרצתה לרמז בזה שלא זו בלבד שידע רבה להבחין בחוכמתו בין כל מרות הדם, אלא גם הבין את כוונת ליבה במה ששלחה לו את כל הדמים, שעשתה כן רק כדי להחשיב את רבה בעיני בנה שהיה מלך. וזה התברר בזה שלא הסתפק רבה לשלוח לה בעל פה את התשובה לשאלתה האחרונה, אלא שלח לה מתנה מרמזת על התשובה, שמכך ששלח לה מתנה מבואר שהבין שהיא דיברה עליו טוב בפני המלך. ואירת הגמרא מדוע נמנע רב יהודה מלהורות במרות דמים. אמר רב יהודה מראישה, אבי חזין אדמה, בתחילה הייתי רואה מרות דמים של אישה להורות בהם, אבל כיוון דאמרה לי, אימי דה יצחק ברי, אמו של יצחק בני, כלומר אשתי, אי טיפת הקמייתא לא מייטינן לקמיו דרבנן, אין אנו נוהגות להביא לפני החכם את טיפת הדם הראשונה של התחלת הראייה משום דזאימה, שאותה טיפה מזוהמת מפני שמעורבים בשאר דברים הנמצאים בגוף האישה בימים שאינה רואה בהם דם, ושם המחמת הזיהום נראית הטיפה תמאה אף על פי שהיא תאורה, ומאחר שנודע לי הדבר הזה שוב לא חזינה, איני רואה יותר מראות דמים להורות בהם, לפי שאני חושש שמה הצבע של הדם שמביאות שונה מן הצבע האמיתי של הטיפה הראשונה, ואף אם הדם המובא לפני אין בו מראה של דם תמה, שמה אם הייתי רואה את הטיפה הראשונה הייתי מתמה אותה. רש"י אומר שאנשים עשו שלא כהוגן במה שלא יראו את הטיפה הראשונה. אמנם, אף שאני מונע את עצמי מלראות דמי אישה של תחילת ראייתה, מכל מקום יולדת שבאה לשאול על מראה שראתה, בין טמאה לתאורה, בין ימי טומאה לימי טהרתה, כלומר כשקלו ימי תואר שלאחר לידת זכר או נקבה וראתה דם לאחר מכן, ובאה לשאול אם הוא דם טמא או דם טהור, שהרי אישה שילדה, אם ילדה זכר הרי היא טמאה 7 ימים, ו-33 הימים שלאחר מכן נקראים ימי תואר, לפי שאף אם היא רואה בהם דם, הרי היא תאורה, אם טבלה מטומאת הלידה. היולדת נקבה טמאה 14 ימים, ויש לה לאחר מכן 66 ימי תואר. היוצא מכך שאחרי כלות 40 יום ללידת זכר, או 80 יום ללידת נקבה, אם תראה דם, הרי היא טמאה כשער נידה. אז יולדת שבאה לשאול על מראה שראתה, ודאי חזינה, דם זה אני כן רואה, לאורות בו אם הוא מחמישה דמים הטמאים או לא. לפי שבזה אין האישה חוששת להביא גם את הטיפה הראשונה שראתה, שכן טיפה זו אינה מזוהמת, כיוון שכל הימים שקדמו לראייתה, הייתה מוחזקת לראות דם. לפי שכל 40 יום שלאחר לידת זכר ו-80 יום שלאחר לידת נקבה, הוחזק מעיינה להיות פתוח ואדם יוצא ממנה. ואף אם יום או יומיים לא ראתה, מכל מקום הרי היא מוחזקת בדמים, והטיפה שבאה אחר כך אינה מזוהמת. ואילו המאירי מפרש את הסוגיה, שנשים חכמות לא היו מראות את הטיפה הראשונה כשהיא על עד הבדיקה, לפי שחששו שמה מתוך שבדקה כבר בעד הזה מקודם שהתחילה לראות, נעשה העד מזועם ולא יהיה ניכר בו כל כך מראה הדמומית של הטיפה הראשונה. ולפירושו של המאיר, אמא שלא רצה רב יהודה לראות דם, מפני שחשש ששאר נשים שאינם חכמות, יראו לו רק את הטיפה הראשונה, ויבואו לתאר אותן בטעות מחמת הזיהום. ומכל מקום היה רואה דמי אישה היוצאת מימי תואר שלאחר לידה לימי תומה, לפי שבזה אין לחשוש שמה העד היה מזועם, שכן במשך כל ימי התואר שלה, לא הייתה צריכה לבדוק. מבארת הגמרא מתי מותר לחכם לתאר מה שטימא חברו. מספרת הגמרא ילתא, אשתו של רב נחמן, הייתה דמה לקמי דרבא ברברחנה, הביאה דם ראייתה לפני רבא ברברחנה, והטעם שהיא לא הרתה זאת לרב נחמן בעלה, התבאר בגמרה בסמוך, ותם אלי ותימל הרבא ברברחנה את הדם, והדר לאחר מכן הייתה לקמי דרב יצחק ברי דרב יהודה, הביאה את אותו דם לפני רב יצחק גנו של רב יהודה, ודק אלה, הוא תיאר לה, מקשה הגמרה ואיך יהיה אבידה אחי, כיצד עשה זאת רב יצחק? לתאר את מה שכבר תימא רבא ברברחנה, והריטב"א אומר שמסתבר שילתא סיפרה לו שהיא הייתה אצל רבא ברברחנה והוא תימא. אז איך הוא עשה זאת? והתניא נאמר בברייתא, החכם שתימא, שבא לפניו שאלה של טומאה וטהרה והורה שהוא תמא, אין חברו החכם רשאי לתאר. וכן חכם שאסר, בא לפניו שאלה של איסור והיתר והורה שהוא אסור, אין חברו רשאי להתיר. מתרץ את הגמרא רב יצחק בהמת מעיקר התמוי אה ומתמילה. בתחילה, אכן רב יצחק תימא לה את הדם משום כבודו של רבא ברברחנה. וכיוון דאמרה לי, אחרי שילתא אמרה לו, כל יומה, בכל יום אבי מדק אלי כי אי גוונה, בכל יום רבא ברברחנה היה מתאר לי דם הדומה לדם הזה, והעיד נא הוא דחש בעיני, ורק היום תימא לי את הדם משום שהיה לו מחוש בעין ולא הייתה ראייתו טובה, לכך דקילה, לכן תיאר לרב יצחק את הדם לפי שתלה שגם רבא ברברחנה היה מתאר לה, אם הייתה ראייתו טובה. ומה שהוא תימא אותה, זו הוראה בטעות ואין שמה הוראה. מבררת הגמרא, האם אישה נאמנת לומר שהחכם תיאר לה את הדם? שואלת הגמרא, ומי מהמנה? האם ילתא נאמנת לומר שרבא ברברחנה היה מתיר לדם כזה? כלומר, האם אין חוששים שם התורה היא בדמיונה? ובאמת הדם שראתה עכשיו אינו דומה לדם שתיאר לרבא ברברחנה? משיבה הגמרא, אין, אכן נאמנת היא בזה. והתניא כך שנינו בברייתא נאמנת אישה לומר, אישה שראתה דם ונאבד ואינה יודעת אם היה דם תמה או לא, נאמנת לומר על דם אחר, שלה או של חברתה, דם כזה, דם בצבע כזה, ראיתי ואיבדתי. ואם הדם הזה טהור מתארים אותה ולא חוששים שמא היא טועה בדמיונה ובאמת הדם שראתה לא היה דומה לדם הזה. ומוכח מכך שאישה יודעת להבחין בין הדמים. ולכך גם האמין רב יצחק למה שאמרה לו ילתא שרבא ברברחנה היה מתאר לדם הדומה לדם שראתה עכשיו. שואל הרמב"ן, אם אכן אישה נאמנת לומר שבכל פעם היה מתאר לדם כזה, מדוע הביאה ילתא את הדם לפני חכמים ולא שמחה בעצמה על מה שידע שבפעמים האחרות תיאר לרבא ברברחנה דם כזה? יש לומר שהיא חשבה שאינה נאמנת להורות לעצמה, או שמה החמירה על עצמה. ועוד יש לומר שמפני כבודם של חכמי מקומה היה אסור לה לאורות במקומם. דנה הגמרא, אם אישה נאמנת לתאר את דם חברתה, היא באה אלו הסתפקו בני הישיבה, אישה שראתה דם והרתה אותו לחברתה, ואמרה לחברתה, דם בצבע כזה תיאר איש פלוני, החכם, ולפיכך גם את תאורה. מהו, האם נאמנת בזה לתאר את חברתה או לא? הביאה הגמרא ראיה לפשוט את הספק, תשמה בו ושמה ראיה לפשוט את הספק ממה ששנינו בברייתא. נאמנת אישה שראתה דם ונאבד לומר על מראה דם אחר שלה או של חברתה, דם בצבע כזה ראיתי ואיבדתי, ואם הדם שלפנינו טהור מתארים אותה, הרי שאישה יודעת להבחין במראות דם, ואם כן אף לחברתה, תהיה נאמנת. דוחה הגמרא ואומרת שייני אתם שונה הדבר שם בדם שנאבד, משום דליתא לקמה, שהדם שראתה אינו לפנינו, ולכך סומכים עליה ומאמינים לה. אבל אם הדם לפנינו אפשר להראותו לחכם, שמה אין סומכים על חברתה? כלומר, כאשר אדם אינו לפנינו, אין כאן דבר המכחיש בוודאות את דברי האישה שתאוראי. אבל כשהוא לפנינו והוא נראה לנו דם תמה, בזה לא סומכים על דבריה לטהר. כל דברי הריטב"א. הביאה הגמרא ראיה נוספת לפשוט את הספק. תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מהמעשה שהובא בגמרא לעיל. דיילתא, אשתו של רב נחמן אייתא, הביאה את דמה לקמי דרבא ברברחנה, לפני רבא ברברחנה ותמי לה, והוא תימא לה. ואחר כך הביאה את אותו דם לקמי לפני דרב יצחק ברי דרב יהודה, ודקי לה ותיאר לה. והקשינו לאל על המעשה הזה, ואיך יאבי דחי, איך עשה כך רב יצחק לתאר את מה שתימא רבא ברברחנה, והתניא הראשונינו בברייתא החכם שתימא אין חברו רשאי לתאר, ואמרינן, ואמרנו ביישוב הקושייה הזו, שרב יצחק בתחילה תמויה ומתמילה, תימא את הדם משום כבודו של רבא ברברחנה, וכיוון דאמרה לי, היות וילתא אמרה לרב יצחק דכל יום המדקי לי, כי אי גוונה, שבכל יום היה רבא ברברחנה מתאר לה דם בצבע שכזה, והעיד נמה שהיום הוא תימא לה זה משום דחש בעיני, היה לו מחוש בעיניים והוא לא ראה טוב, עד ארדקי לי, לכן חזר רב יצחק ותיאר לה את הדם. והיה עולה בדעתנו לומר שמה שתיאר לה רב יצחק זה לפי שהאמין למה שאמרה לו ילתא שרבא ברברחנה תמיד היה מתאר דם כזה. אם כן מסיימת הגמרא את ההוכחה, על מה מהם נלה? מוכח אם כן שמאמינים לאישה גם לגבי דם שנמצא לפנינו. אם כן הוא הדין שתהיה נאמנת לגבי דם חברתה, אף כשהוא לפנינו. דוחה הגמרא ואומרת רב יצחק בר יהודה לא שמח על דיבורה של ילתא, אלא הגמרא שמח. הוא שמח על מה שהוא עצמו קיבל מרבותיו, שדם כזה הוא טהור, ומה שתימא בתחילה משום כבודו של רבא ברברחנה. כאשר אמרה לו שרבא בר חנה טימא רק משום המיחוש שבעיניו, חזר להורות כפי שקיבל שהוא טהור. אבל אם הוא עצמו היה מסופק במראה הזה, שמה לא היה סומך על מה שאמרה לו ילתה, שרבא בר חנה היה מתאר דם כזה לפי שאין מאמינים לאישה בעניין הבחנת הדמים, כשהדם לפנינו. והספק לא נפשט. מביאה הגמרא מעשה מרבי שחזר בו ממה שאורה במראה דם. מספרת הגמרא, רבי ראה דם בלילה וטימא אותו לפי שהיה נראה לו שהוא דם טמא. חזר וראה את אותו דם ביום וטיהר אותו, משום שביום היה נראה לו שהוא דם טהור. והיה עולה על דעתנו לומר שמה שחזר רבי וראה אותו ביום הוא, לפי שמה שטימא בלילה לא היה אלא מספק. לפי שעכשיו סוברת הגמרא שאין בודקים את הדם לאור הנר, מסביר המהרש"א. המתין ביום עוד שעה אחת וחזר וטימא את אותו אדם. היה עולה על דעתנו שלא ראה רבי שוב את הדם, אלא חשש שמה באמת מה שראה בלילה הייתה זו ראייה טובה. והדם טמא, ומה שביום היה נראה טהור, לפי שהתייבש הדם ולכך השתנה מראהו מבלילה. ואילו היה לך, היה נראה טמא גם ביום. לאחר שטימא אמר רבי, אוי לי שמה טעיתי במה שחזרתי וטימאתי, שכן הועיל ועכשיו מראהו טהור, הראהו טהור. בקשה הגמרא, מדוע נקט רבי לשון ספק שמה טעיתי, והרי ודאי טעה בזה, דתניא שנינו בברייתא, לא יאמר חכם כשמראים לו דם יבש והוא נראה טהור, אילו היה דם זה לך, היה ודאי טמא. אלא אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, וכיוון שעכשיו נראה לו שהוא טהור, אין לו לטמא. ולפיכך גם רבי, מאחר כשראה את הדם ביום היה נראה לו שהוא טהור, לא היה לו לחזור ולטמא אותו מפני החשש שמה בלילה כשהיה לך היה טמא. ואין לומר שמה שחזר וטימא היה משום שראה את הדם בלילה ואז היה נראה טמא, שכן עכשיו סוברת הגמרא שאין בודקים את הדם לאור הנר. תרץ את הגמרא, מעיקרא אחזקי בטמא. בתחילה כשראה רבי את הדם בלילה לא טימא אותו מספק אלא יחזיקו לטמא ודאי. כלומר שידע שאף על פי שהייתה ראייה בלילה, מכל מקום הייתה ראייה ברורה, שכן רבי סובר שבודקים דם לאור הנר. כמה מבואר בגמרא להלן. וכיוון דחזה לצפרה דהשתנה, מאחר שראה בבוקר שהשתנה צבעו והלבין, אמר דם זה ודאי טהור אבא. דם זה ודאי טהור היה גם בלילה, כלומר דם זה לא עכשיו הלבין, אלא גם בלילה כך היה. ובלילה הוא דלא התחזה שפיר, אלא שבלילה לא היה נראה ברור ולכן חזר ותיאר אותו. וכיוון דחזה דעד הרשתנה, וכיוון שראה שבהמשך היום המשיך אדם להשתנות ולהלבין, אמר, אי דם זה, תמאו, וכמו שהיה נראה בלילה, שכן הייתה ראייה זו ראייה טובה. ומפקח הוא דקה מפקח ואזיל, ומה שהשתנה צבעו ביום זה משום שמראה הדמומית שלו עובר ממנו, ולכך חזר רבי לטמאו. והואיל וכבר ראה רבי מקודם את אדם בלילה לאור הנר והיה נראה לו טמא, לא היה עליו לפסוק כפי מה שראה ביום. שכן מה ששנינו שאין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, לא נאמר אלא במקום שלא ראה את אדם כשהיה לך, ולא היה נדמה לו מעולם כמראה טמא. ונשאלת השאלה שאם כן הרי התברר, שיפה טימא רבי על פי מה שראה בלילה, ומדוע אמר אוי לי שמה טעיתי? אומר הריטב"א, יש לומר שמכל מקום חשש שמה גם בלילה, לא היה לדם מראה טמא כמו שהוא חשב. והערוך לנר כותב, שלפי מסקנת הגמרא לא אמר כן לבסוף, אלא בתחילה כשראה בפעם הראשונה ביום שהמראה החביר, וחשב שמה שראה בלילה לא הייתה ראייה טובה, שאז חשש שטעה במה שמתחילה טימא על פי מה שראה בלילה. אבל כשראה אחר כך שאדם הולך ומחביר, נחה דעתו שנתברר לו שלא טעה בזה. מבררת כעת הגמרא באיזה אור צריך לראות את הדם. מספרת הגמרא, רבי בדיק לאור הנר. רבי בדק דם לאור הנר. שואל ליעבץ, הרי במסכת מגילה בדף י' לגבי אביגיל, שהראתה את הדם לדוד, אמרו שדוד אמר לה, וכי מרין דם בלילה? משמע שהדין הוא שאין רואים דם בלילה. ותרץ היעבץ ששם לא היה אפילו נר. כאן נאמר בעניין הזה שם בספר שמואל א' פרק חפי, ויורדת בסתר. אחרי שכשלומו מוסיף ומקשה, הרי לאל בדף י' ז' למדנו שהבודק מיטתו לאור הנר, הרי זה מגונה. והוא מתרץ שמה שבדק רבי לאור הנר היה רק בקטם שאינו תמלה מדי רבנן ולכן הקל. אבל במעשה אצל דוד ואביגיל, וכן מה שאמרו לאל הרי זה מגונה, מדובר בחשש של דם גמור, שעל ידי בדיקת עד שאיסורו הוא מן התורה. אם כן, מספר את הגמרא, רבי בדיק בדק דם לאור הנר, ורבי ישמעאל ברבי יוסף בדיק בדק דם שבא לפניו ביום המעונן, ביום שעננים כיסו את השמיים, והיה בודק ביום כזה בין עמודי, בין עמודי בית המדרש, אף שלא היה שם אור גדול. אמר רבא מבר שמואל, וכולן כל מראות הדם אין בודקים אותן, אלא בין חמה לצל, בין האור המגיע מהשמש לצל. וערת הגמרא, מה הפירוש בין חמה לצל? רב נחמן אמר רבא ברבוע, אמר בשמו של רבא ברבוע, הכוונה היא שרואה את אדם בחמה כשהשמש מאירה ובצל ידו, ונותן את אדם על ידו האחת ומייצל עליו בידו השנייה ובודק. ונקרא הדבר בין חמה לצל לפי שידו מפסקת בין החמה והצל שבידו ואדם בינתיים. כך מפרש הריטב"א, ועוד הוא מפרש שרבא ברבוע בא להוסיף על דברי רבא עמי, וכלומר שגם אם עומד בין חמה לצל צריך גם להציל בידו לפי שעדיין יש לחשוש שמא זוהר השמש ימנע ממנו להכיר היטב את מראית אדם. ולפי הפירוש הזה, מה שאמר רב עמי בין חמה לצל, הכוונה שעומד במקום הסמוך לחמה שאין בו צל גמור. ודינים אלו נאמרו רק בזמן הגמרא, שהיו מתאמים רק חמישה מיני דמים השנויים במשנה, והיה צורך להבחנה יתירה. אבל בזמננו, שנהגו לתמי כל מראה הנוטה לאדום, ומתארים רק מראה לבן ומראה ירוק, לזה אין צריך כל כך הבחנה. ומותר לבדוק בכל מקום ובכל זמן. כך נאמר בסדרי טהרה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, הוא כמזוג שני חלקים מים ואחד יין מן היין השרוני. למדנו במשנה לעיל בדף י"ט עמוד א', דם שציבו כמזוג, כצבע יין המזוג במים, דהיינו שנותן בכוס שני חלקים מים ואחד יין מן היין השרוני, שני שליש מים ושליש אחד יין, דווקא ביין הבא מארץ השרון, שהוא מקום ידוע בארץ ישראל, זה מן המראות הטמאים. אומרת הגמרא תנא, שנינו בברייתא סוג נוסף של יין שבודקים בו. יין השרוני כשהוא מזוג, כשיעור ששנינו במשנה הרי הוא נידון, כמו יין קרמלי כשהוא חי ולא מזוג. כלומר, כשם שבודקים דם ביין השרוני המזוג, כך בודקים אותו ביין הקרמלי שאינו מזוג, שכן צבעיהם שווים. אבל רק בעוד היין הקרמלי חדש ולא לאחר שנעשה ישן. יין ישן הוא יין של השנה שעברה, כאמור במשנה במסכת בבא בתרא בדף צדיחת עמוד א'. לפי שכשהוא ישן, אין צבעו דומה לצבעו של היין השרוני המזוג. מבארת הגמרא כיצד בודקים ביין. אמר רב יצחק בר אבדומי, וכולן כל היינות האלו אין בודקין אותן, אין בודקים בהם, אלא כשהן בכוס של שרוכית, שעושים בעיר טבריה, ורק בכוס פשוט, כוס דק. מבארת הגמרא מדוע בודקים דווקא בכוס העשוי בטבריה. מה הייתה, מה שואלת הגמרא, מה הטעם שבודקים דווקא בכוס העשוי בטבריה ולא בכוס העשוי בשאר מקומות? משיבה הגמרא, אמר אביי, כוס של כל העולם כולו שתוכו מחזיק לוג, לוג זה שם של מידת לח שמחזיקה שש ביצים, עושים אותו ממנה זכוכית. מנה הוא שם משקל השוקל 25 סלעים, וכוס המחזיק שני לוגים עושים אותו מ-200, משני מנים זכוכית, ומתוך כך דפנות הכוס עבות, ואין מראה היין נראה בו. אבל כוס שעושים בטבריה, הפשוט, הדק, אפילו אם תוכו מחזיק שני לוגים, עושים אותו ממנה, ומתוך כך דפנות הכוס דקות, ואיידי דקליש, והיות ודפנות הכוס דקות, ידיע ביתפי, ניכר בו יותר צבע היין. כותב ארוך לנר שמשמע מדברי רשי, שהבדיקה נעשית על ידי שמסתכלים מבחוץ דרך הזכוכית, ולכן בודקים רק בכוס שדופנה דק ולא בכוס שדופנה עווה, ואין האדמומית ניכרת בה כל כך. אבל הרמב״ם הלכות איסורי ביה פרק ה' הלכה י' כתב, שאינו מביט בזכוכית של הכוס מבחוץ, אלא במשקה שבכוס. ולדבריו יש לפרש את כוונת הגמרא, שבדופן הכוס דקה נכנס בה יותר אור השמש, ומתוך כך ניכר בה יותר מראה היין. אדרן הלך כל היד, אדרן הלך כל היד, אדרן הלך כל היד בלי נדר. סיימנו בסייעתא דשמיא אדירה את הפרק השני של מסכת נידה, פרק ששמו כל היד, פרק שמסתיים בתחילתו של דף כ"א במסכת נידה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ורק נקרא את תחילת המשנה הפותחת את הפרק השלישי של מסכת נידה. המפלת חתיכה אם יש עם אדם טמאה ואם לאו טהורה. רב יהודה אומר, בין כך ובין כך טמאה. אחי ורעי, מוריי ורבותיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף חף במסכת נידה עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, על איזה מתלית בודקים את הצבע השחור? שאלה שנייה, מה הדין בשער המרות, אם היה המראה יותר עמוק או יותר דייה מהשיעור? שאלה שלישית, מה שיעור המים שמאחירים בהם את האדמה? שאלה רביעית, מפני מה נקרא רבי אלעזר מרא דארא דישראל? שאלה חמישית, כיצד הכיר רבא את הדמים ששלחה לו איפרא אורמיז? והשאלה האחרונה, על מה שמח רב יצחק לתאר את הדם של ילתא? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, י"ד בחשוון תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה את דף כ' במסכת נידה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, ט"ו במרחשוון תש"פ, ונלמד את דף כ"א במסכת נידה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.